בהלכות כבוד רבו, בעניין כבודה של תורה, בעזרת השם שיעור רביעי. בוודאי שזה נחת רוח לפני השם יתברך שאנחנו זוכים לעשות, להשתדל להתבונן בהלכות האלה מחדש, דבר שצריך חיזוק, סייעתא דשמיא. נראה את ההלכות ואחר כך את המקורות. חייב אדם לעמוד מלוא קומתו מפני רבו המובהק בכל פעם שעובר אצלו באופן שיראהו. אפילו 100 פעמים ביום. וחייב לעמוד מי שיראהו מרחוק מלוא עיניו עד שיתכסה ממנו שלא יראה קומתו ואחר כך ישב. רבים מבני אשכנז נוהגים שהתלמיד לא עומד לפני רבו רק 2 פעמים ביום. שחרית וערבית, אם הוא בבית הרב וכדומה, שאין חשד של אחרים. ואפילו אם רבו היה רחוב והולך, צריך לעמוד מפניו, דחשיב כמלך. הלכה שנייה, צריך לשבת לפני רבו המובא כיושב לפני המלך. בכבוד ובמורא גדול. ואסור להסב בפני רבו. אדם רוצה לשבת על כיסא ולהישען ככה ליד הרב, אסור. ואסור לחלוץ תפילין בפני רבו. כשם שאסור להסב ולחלוץ תפילין בפני המלך. ולא ישב עד שיאמר לו שב. ולא יעמוד ללכת לדרכו. אדם שבא לרב שלו, אסור לו פתאום ללכת. צריך לבקש רשות מהרב. או שהרב יגיד לו, אתה יכול ללכת הביתה. וכשיוצא מלפניו, לא יחזיר לו אחוריו. זה הרבה אנשים לא שמים לב שבאים לרב, אז אסור להחזיר גב לרב, אלא צריך ללכת, נרתע לאחוריו, ופניו כנגד רבו. לא פחות ממה שאדם נזהר שעושה את זה בכותל, בית כנסת, צריך להיזהר גם אצל רבו. ולא ייתן שלום לרבו, ולא יחזיר לו שלום כדרך שרם, אלא צריך לעשות שתי דברים. קודם כל לשחוט לפניו, לכופף את הראש והקומה קצת. דבר שני, להגיד ביראה וכבוד. דבר שלישי, 3 דברים. לא להגיד שלום, שלום עליך. שלום עליך רבי. ואם רבו יתחיל להגיד לו שלום, שהוא מחזיר לו שלום, יוסיף. שלום עליך מורי ורבי. אסור לשבת במקום של הרב שלו. אסור להכריע דברה בפניו. הרב צודק, או אסור להגיד ככה, ואסור לסתור את דבריו. אדם שמתפלל, אסור להתפלל לא לפני רבו, ולא אחרי רבו, ולא בצד רבו. זה לא כבוד לרב, שהוא משווה את עצמו לרבו, מתפלל בצד של הרב, או שמעכב אותו בתפילה, או שהוא לפניו. וגם שהולכים בדרך, אסור ללכת בצד רבו, אלא התרחק לאחר רבו. הדברים האלה לא שייכים מתי שהולכים קבוצה, עד רבה, לפעמים זה כבוד לרב, שהולך הגדול מימינו והקטן משמאלו. אלא הכוונה שהרב סתם הולך בדרך, שלא ישווה את עצמו. אם הוא הולך ביחד עם הרב, מדבר איתו, זה כבוד לרב. אבל סתם הולך עם הרב, הוא משווה את עצמו, הרב הולך בדרך לבד, והוא הולך לבד, והוא הולך בצידו שווה לו, אסור. צריך להראות שהוא נרתע. ולא יהיה מכוון כנגד אחוריו. אפילו לא הולך אחרי רבו, אלא יצדד עצמו לצד אחר. בין שמתפלל, בין שהולך בדרך. אדם שהולך, בין שמתפעל עמו, בין שהולך עמו, אסור ללכת אחריו ממש, אלא ילך לצדדים. מחוץ ל4 אמות הכל מותר. חוץ ל4 אמות זה כבר רשות אחרת. וכן עוד הלכה, שלא ייכנס עמו למרחץ, אלא אם כן הוא צריך אותו שיעזור לו. עד כאן ההלכות, נראה בעזרת השם את המקורות. ההלכה נפסקה בשולחן ערוך, שאדם חייב לעמוד מפני רבו. רבו זה רק רבו מובהק, או מי זה רבו מובהק? שרוב תורתו ממנו, שזה כמעט לא שייך היום, כי היום רוב התורה זה רק מספרים. רק הבאנו את האורחות רבנו של הסטייפלר, שמה שאדם למד דרך לימוד חשובה מאוד מרבו, זה לא נקרא רבו, כי יש הרבה דרכים בלימוד, ומי יודע אם הדרך לימוד הזאת בכלל נכונה. בסדר, חידד אותו, קידם אותו, אבל אי אפשר להגיד שעיקר תורתו מרבו, בלי רבו אולי מגיע. אם הוא יחזיר אותו בתשובה, זה לא נקרא רבו, זה טעות. זיקת הרבים, כמו אדם שהציל את חברו מטביעה בנהר, הוא נקרא רבו, חייב לו הכרת הטוב, אבל ודאי שזה לא נקרא רבו, ואסור לשקר בהלכה. ההלכה צריכה להיות ברורה. אסור לסטות מההלכה, מהוראת ההלכה. אדם רוצה להחמיר, יחמיר, אבל אסור לסטות מההוראה עצמה. בין לקולה, בין לחומה, ממש על חודה של ההלכה בדיוק, צריך לדעת את האמת של התורה, לא לזייף בתורה חס ושלום. רבו מובהק זה או שרוב תורתו ממנו וזה כמעט לא שייך היום. שוב דברי יציב מחדש, תלמידה בעל שם טוב מסופר שלתלמידי תלמידה ותלמידי תלמידי תלמידה היו ענקי עולם שהיו בגדר צדיק יסוד עולם, התלמידים שלהם בחצי שנה הצליחו ללמוד את כל השולחן ערוך בעיון, נפתחו להם שערי תורה מרוב קדושה שהרב נתן להם וחוכמה עילה, זה באמת נקרא רבו מובהק. זה מאוד מסתבר, ודאי אם הוא הגיע לכזה דרגה שהרב הציע עליו מכוחו ותבונתו, אז זה נקרא רבו מובהק. זה לא מצוי היום שכל אחד אומר שיש לו רב, זה לא נכון. דבר שני, אז או שרוב תורתו ממנו, או שהוא מופלג בדורו בידיעת התורה, אז כל הדור נקראים רבו וחייבים בכבודו, כמו שפסק מרן בשולחן ערוך, ביורה דעה. אז אומרת הגמרא בקידושין דף ל"ג עמוד ב', אמר רבי ינאי, אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית, שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. אדם מקביל פני שכינה פעמיים ביום שהוא אומר שמע ישראל, בוקר וערב. אז איך ככה לרבו הוא עומד יותר מפני? אבל עכשיו, להלכה, הרמב״ם כתב את זה, אבל הריף והראש לא סוברים ככה, ומרן השולחן ערוך פסק כמו הריף והראש. התוספות שם כותבים, שדין זה גם לפי תוספות, שהדין הזה שייך, אומר תוספות שזה נאמר רק מי שגר בבית של הרב, שמסתם כבר עמדו שחרית ועמדו ערבית, אבל תלמידים אחרים חייבים לעמוד אפילו 100 פעמים ביום, שמא יראה אותם אחר ויחשוד הם איך הם לא עומדים לרב, זה נראה ביזיון לרב. ואפילו התלמידים שגרים בבית הרב, אם באו פנים חדשות שלא לא היו פה, חייבים לעמוד, אומר הבית יוסף שככה משמע לשון הרמב"ם באמת, ככה כותב המורדכי בשם רי. הריף בכלל השמיט את הדברים של רבי ינאי שעומד רק שחרית וערבית. למה? אומר הראש, מזה שרבי אלעזר כתוב בהמשך הגמרא, כל תלמיד חכם שאינו עומד לפני רבו נקרא רשע, ותלמודו משתכח, וחס ושלום איך הוא יאריך ימים ושנים, הגמרא אומרת, אבל אם הוא עומד בפני רבו אז מאריך ימים ושנים, כמה שאדם מכבד את התורה. אז הוא חולק על רבי ינאי, סביר עלי כרבי אלעזר שלא נתן קצבה לכך, וגם מסתבר טעמו של רבי אלעזר. וגם רבי עקיבא הרי השווה את מורה החכם למורה שמיים, ואם אדם מקבל שכינה, פני שכינה כמה פעמים ביום, צריך לעמוד בהמה או במורה. אין, אם אדם זוכה להגיע לבית המקדש 100 פעמים ביום, אז הוא צריך כל פעם, לא כבר להגיד, זה טוב, כבר כיבדתי אדם שמגיע לבית המקדש, עושה השתחווה, שמשת עשה מהתורה לעבוד את השם בהשתחווה. זה דבר גדול מאוד שנזכה לו בזמן בית המקדש. היום אנשים חושבים שיודעים איפה הר הבית ולא יודעים שזה בכלל, גם טובלים לפי כל ההלכות. יש מחלוקת גדולה מאוד מאוד על המיקום, ויש הרבה ראיות שבאמת המיקום זה לא מה שכולם חושבים. והמיקום הוא מקום אחר שמאוד בעייתי, איפה שנכנסים כבר מההתחלה יכול להיות שם, זה ממש המקום של קודש הקודשים, כמו שכבר ידוע. אבל להתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות את ההשתחווה הזאת לפני השכינה, אדם יראה, אנחנו נזכה לראות מה זה אדם נעשה בריאה חדשה שהוא כל כולו מתבטל בפני השכינה. אבל היום האפשרות שלנו זה לעשות את זה לרב, שאדם יבוא לרב שלו בכזה ביטול, כמו שהבאנו כבר את האדמו"ר מקומרנה, שאחד מהייחודים הכי הכי גדולים בעולם זה הייחוד של חמה ולבנה, שהתלמיד יתבטל לרב שלו ביטול גמור בלב שלם ביראה ואהבה, נעשה חיבור של חמה ולבנה, וזה עושה דברים שאין לתאר ולשער. כותב אחידה בברכי יוסף, שאפילו שהרמב״ם כתב את דברי רבי ינאי, שתלמיד היושב לפני רבו תמיד, ככה כלשון התוספות, היושב לפני רבו תמיד אינו רשאי לעמוד מפניו אלא פעמיים בכל יום, מרן בשולחן ערוך פסק כהריף והראש, שהם רבים כשתי עמודי הוראה, בבית הבית הוסיף שכן פסק הרש"א בתשובה, ולכן כיוון שקיבלנו הוראות מרן צריך לקום תמיד לכבוד רבו אפילו 100 פעמים ביום. כאן המקום להגיד יסוד מאוד מאוד חשוב בהלכה, אשרי מי שיסכים להבין את הדברים ולא יטעה בתורה חס ושלום. הרמ"א כאן כתב בזה הלשון, הגה יש אומרים שאין חייב לעמוד לפני רבו רק שחרית וערבית, ודווקא בבית הרב, אבל בפני אחרים שאין יהודים שעמד לפניו, חייב לעמוד. ככה כותב הרמ"א. שהוא לא חייב. הרמב״ם כתב שהוא לא רשאי, הרמ"א עידן את זה, רק שהוא לא חייב. כן. כאן המקום, האם הרמ"א באמת פסק את זה? יש לנו כלל גדול שצריכים לדעת שהשתבשה טעות מאוד גדולה היום בהלכה לגבי הכללים של רבנו הרמ"א בהגה. מקובל אצל הרבה אנשים, בני אשכנז, שאם הרמ"א חולק על מרן, כותב יש שומרים על מרן, זה ההלכה. שכותב ואמינה ככה, זה ההלכה. צריך לדעת שהרבה הרבה הרבה מגאוני ארץ מלפני 400 שנה ו-300 שנה, 200 שנה, חולקים על זה בכל תוקף. שאין כזה דבר. אנחנו רואים, היעבץ אומר את זה, מהר"ם זינסקין ועוד המון, הרבה חידושי ערים, הרבה. שאם, כיוון שרק לפעמים הרמ"א כותב, הגה ואמינה ככה, ואין לשנות. הגה ויש אומרים, וכן עיקר. מזה שהוא מסיים, וכן עיקר, ואין לשנות. ובכל המקומות כמעט הוא לא מסיים ככה. הרמ"א מודה שההלכה פסוקה כמו מרן השולחן ערוך. שהרמ"א רוצה להתווכח עם מרן, בדרך כלל בדרכי משה הוא משיג על מרן, כמו בהלכות ציצית כבר, זה במקומות בודדים מאוד מי שיבדוק את זה. כותב למה מרן פסק כמו הרמב״ם, יש שם את התוספות, הוא מפרש דבריו בדרכי משה, לפעמים הוא לא מפרש, אבל הוא כותב מפורש ואין לשנות וכן עיקר, אבל ברוב ככל המקומות שהוא לא כתב ככה, הוא הביא את הדעה הזאת, הוא לא חולק על מרן השולחן ערוך, הוא רק הביא שתדע שיש כזו דעה. כיוון שכמו שהרמ"א כתב בהקדמה, שכאב לו שמנהגי אשכנז נשתקעו מהעולם. הוא רואה שהספרים של מרן התקבלו גם אצל בני אשכנז. מרן השולחן ערוך ידע את זה, שרצה את זה שיהיה תורה אחת, אפילו שהוא כתב בהקדמה שיקרש מנהג הוא לא בא לסתור. כבר הבאנו מקורות לזה שמרן כתב את זה, שהוא חיבר את הבית יוסף בגיל 34. לא בא להגיד אני עכשיו חולק על כולם, תשמעו אולי, אני פוסק הדור, אני באתי לעשות תורה אחת. הוא עשה את זה כן לספרדים, ספרדים נהגו כמו עריף או כמו הרמב״ם, ומרן בא סתר להם את הכל, לא, עכשיו יש משהו חדש, יש 3 עמודי הוראה, למה לבני אשכנז שלא יעשה את זה? בוודאי שככה מרן סבר, אין בזה שום ספק. ככה כותב אסמה, בהקדמה שלו, הוא כותב חידוש, שהרמ"א נסע למקום של מרן והתווכח איתו על זה, למה הוא רוצה שגם בני אשכנז יקבלו את השולחן ערוך שלו, לבנו ככה ורק ככה. טוב, אבל בכל אופן אומר היעבץ בתשובה מפורש שמזה שהרמ"א לא מסיים וכן עיקר ובין לשנות דעתו כמו מרן השולחן ערוך, והוא לא הביא את הדעה הזאת רק לכבוד בעלמא שלא השתקע הדעה, תדע לפעמים בשעת הדחק או צורך, קודם כל לדעת שיש כזו דעה. פעם היו אוהבים קיצורים, לוקחים את הספר קיצורים ואז הוא אומר הרצות לא רוצים עוד משהו אחר, אז הביא את זה ככה, הרמ"א הביא את הדעה הזאת לכבוד בעלמא, כך הוא מפורש כותב היעבץ. יש בשולחן ערוך יורה דעה בעמוד הראשון בדפוס וילנה, מובא שם הכללים של הפרי מגדים בהוראת איסור והיתר. הוא כותב שם שיש להסתפק, מתי שהרמ"א כותב ויש אומרים לחלוק עליו, שחולקים על החבר והוא לא סיים וכן עיקר. האם מודה הרמ"א שהלכה כמו המחבר ולא הביא את היש אומרים רק לחלוק כבוד לאותה דעה? או שלא הכריע, או שבא לחלוק אף שלא הכריע. ככה מרן, הוא מביא שם בשם מרן זינסקין שככה כותב באמת, אבל הפרי מגדים בעצמו מסתפק בזה. הגיליון מעכשיו ברס סימן כפתת כותב, שכותב הרמ"א על דעת המחבר ויש אומרים ולא סיים וכן עיקר, דעה ראשונה היא העיקר. הפרי מגדים מחלק בין דאורייתא לדרבנן, שבדרבנן אפשר להקל כמו השולחן ערוך, מצד ספק. יש ביד מלאכי, כללי הרמ"א באות י"ח, הוא כותב כלל גדול יש בידינו, כשכותב הרמ"א בהגה ויש מחמירים, מדלא כתב ויש אוסרים, בכלל שדעתו נוטה לדעת המתירים. זה כלל שלא קשור עכשיו לשולחן ערוך. לכן מצאתי בהלכות קטנות, ואין בשח, כשכותב ויש אומרים, דעתו לומר שחושש לסברת היש אומרים. ככה הוא בשם הכנסת הגדולה. בראשון לציון דף קוף זין כותב דרכו של הרמ"א כשרואה שלא חשש מרן איזו סברה הוא מביאה בלשון ויש אומרים אף שהוא לא קיים דברי מרן שלא נזכר בדבריו. טוב, יש בשו"ת יביא אומר בחלק י' הוא מעריך בזה, מביא הרבה פוסקים, אבל יש עוד הרבה פוסקים גם כן שככה כותבים. כן. יש גם בספר חוט שני לגבי ייחוד, מדבר שם על ייחוד של אישה אחת עם שתי אנשים, שלדעת השולחן ערוך זה אסור, והרמ"א כותב, ויש מתירים להתייחד עם הרבה נשים, ככה דעת רש"י. אז אומר הספר חוט שני בהלכות ייחוד סעיף קטן ו' בשבת חלק ג' עמוד השם ד', שהרמ"א, בני אשכנז לא יכולים לסמוך על זה ולהתייחד אישה אחת עם כמה אנשים, אנשים כשרים, לא יכולים. אנשים לא כשרים, ודאי שזה אסור בכל מקרה. הוא אומר למה? מזה שהרמ"א לא כתב וכן עיקר או וכן נוהגים, אז הוא לא הביא את המקרים רק להורות שאפשר לצרפם להקל למקום צורך, אבל לא שככה ההלכה, כי ודאי שההלכה גם לבני... זה חידוש, כי אנחנו לא רואים שככה נקטו הרבה מפוסקי אשכנז בדור האחרון, הלכו אחרי מה שמנהג אבותיהם בידיהם, אבל הדברים צריכים בירור, כי בפוסקים מפורש לא ככה, יש שח ויש הרבה תשובות עוד מלפני מאות שנים שכתבו את זה. טוב, אז כאן מרן הרב עובדיה בהליכות עולם דייק בלשונו, מנהג בני אשכנז שהתלמיד עומד לפני רבו, הוא לא כתב שלבני אשכנז לא צריך, מנהג בני אשכנז, כן, מכמה טעמים. בסדר, זה הלכה ראשונה. הלכה שנייה, למדנו שאדם שמגיע לרב שלו צריך להרגיש שהוא מגיע לפני מלך. היה מנהג של כמה קדושים שמגיעים לאבא לא נשענים על הכיסא. להרגיש מורה שכינה, לא להישען. טוב, לא כל אחד יכול לעמוד בזה עם החומשה של היום, אבל רק להבין, זה חומרה וחסידות. אבל אדם שמגיע לרב שלו, צריך להרגיש פחד ומורה כעומד לפני המלך. לפני המלך זה כל כך מסוכן. המלך לא רואה אף אחד. עומדים לידו שומרי ראש, אם מישהו עשה משהו קל שלא במקום, מורידים לו את הראש. זה משהו, פחד, פחדים, מה זה לעמוד לפני מלך? ידוע הסיפור, הקדמון, שאותו אדם שעמד לפני המלך ובא צירה ומטצה לו את המצח וזב ממנו דם, ככה, והוא לא הרים את היד אפילו להסיר אותה מעליו, עד כדי כך, מרוב פחד וכבוד שהיה לו. אסור להסב, ככה לשכב בהסבה ולאכול, או סתם רוצה לשכב בהסבה, זה לא כבוד, אתה נמצא לפני המלך. אתה צריך... ולכן גם לפני הרב אסור להסב. אסור לחלוץ תפילין בפניו. פעם שאדם היה מניח תפילין, הוא היה מגלה את ראשו, אז אסור לגלות ראש בפני המלך. גם אסור לגלות ראשו בפני הרב. זה באמת חמור מאוד. יותר מאשר חובה לשים כיפה, יש חובה לשים כיפה בפני אדם גדול, מופלג בדורו, שזה ממש איסור. מעשה היה מסכתות קטנות, שראו ילד שהולך בגלל רבי עקיבא, לרבי ישמעאל, רבי אליעזר, אמרו עליו או ממזר או בן הנידה. רבי עקיבא אמר גם ממזר וגם בן הנידה, כזה חצוף, הולך לפני הרב בלי כיפה. אז כמו שאסור להסב ולחלוץ תפילין לפני המלך, כך אסור לחלוץ ולהסב ולחלוץ תפילין בפני רבו. אסור לשבת, אדם שהגיע לרב שלו, נתן לו שלום ומורה ואירה, אסור לו לשבת שהרב שיגיד לו שב. היום זה לא כל כך, כיוון שלא נוהגים שהרב יגיד שב, אז לפי העניין. אז יכול לשבת גם בלי זה, צריך לקחת את ההלכות האלה, עם דעת פשוטה, לראות לפי המצב. יש פה כבוד לרבו או אין כבוד לרבו. היום זה לא עולם מסודר, שכל רב נוהג עם רב גדול באמת, שרוב תורתה, רוב התלמידים ממנו, שזה כמעט לא שייך, או מופלג בדורו, נוהג ברמה של מלכות, שפעם היו עושים נידוי, אדם שטיפה פוגע בכבוד הרב, במקום נידוי וסכנת נפשות, אם הוא לא עושה אתר על הנידוי שלו. היום, הכל תור ובואו, אבל התורה לא תשתנה לעולם. זה רק רחמים של השם, שאנחנו נמצאים בהסתר פנים, ואין קפדה כל כך והכל, אבל מי שרוצה תורת אמת, צריך בעזרת השם להתחזק ולקיים את ההלכה, כי התורה היא אותה תורה, התורה לא השתנתה. יש רחמים וחסד. אבל אדם שרוצה באמת לזכות לקניין תורה, צריך בעזרת השם להתחזק בזה. הגמרא מסכת שבת דף פ"ט כתוב שמשה רבנו עלה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין שלום בך, למה אתה לא אומר לי שלום? אמר משה רבנו, וכי יש עבד שנותן שלום לרבו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן היה לך לעוזרני. כן צריך להגיד שלום. אז מה רואים? שצריך להגיד לרב שלום במורה. כן כבוד להגיד לרב שלום. יש אדם שהוא בכזה מורה, שהוא לא יכול להקדים שלום. אבל אף על פי כן, כן יגיד. יש במחלוקת בראשונים, רבנו יונה מביא, שהנותן שלום לרבו, גורם, הנותן שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל. כך כתוב בגמרא מסכת ברכות דף כ"ז עמוד ב'. שלוש דברים. המתפלל אחורי רבו, והנותן שלום לרבו, והמחזיר לו שלום. הוא מחזיר לו כמו שאר כל אדם, לא בצורה מכובדת. אמרנו שלוש דברים. אדם שמחזיר שלום לרבו, צריך לקוד קידה, וצריך להיות במורה, ולהגיד לו בצורה שונה מפה. לכל אדם אתה אומר שלום עליך, ולרב תגיד שלום עליך רבי. שלום עליך רבי ומורי. אם הרב קודם אמר לו שלום, אז הוא מחזיר לו שלום עליך רבי ומורי. ככה מסביר הרמב״ם. הרבי יונה מסביר שנותן שלום לרבו זה שהוא מקדים שלום. אין לתלמיד שלום, אין לתלמיד להקדים שלום לרבו מרוב הפחד והמורה. הוא רואה את הרב, הוא מיד מתעלם. בהגאות ממלאים עם ירושלים ברכות פרק ב' הלכה א', שיש מקומות שנוהגים דנהיגין דלא שיילא זעירא בשלמא דרבא. אדם שהוא קטן הוא לא שואל בשלום מי שגדול ממנו. מרוב עד כדי כך הם נוהגים בכבוד. ככה כותב הראש, בירושלים משמע שהתלמיד אינו נותן שלום לרבו כלל, מי הוא? בגמרא שלנו כתוב לא ככה, שמה זה תוך כדי דיבור? כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי. אז רואים שדעת הגמרא שלנו, שכן אפשר להגיד לרבו, להגיד, לפתוח לרבו בשלום, רק שיגיד לא שלום עליך, אלא שלום עליך רבי. היום אדם לא יגיד שלום עליך רבי, לא. שלום עליך מורנו ורבנו, ככה יגיד לו, שלום עליך רבנו לפחות. הגמרא בסנהדרין קופה לפעמים בית אומרת אשר הרים יד במלך. מה זה הרים יד במלך? שהוא חלץ תפילין לפניו. התחייב מיטה על כזה דבר. ומורה רב זה כמו מורה המלך. ככה כותב בית יוסף. הערכתי בזה לבית יוסף באורחיים סימן למתחת. הברכי יוסף בסימן למתת מאיר שאפשר שכל זה היה בזמנם. שלפי סדר ומנהג המצנפת שעל ראשם היה צריך לגלות ראשו בחליצת התפילין. אבל ידידן בנקל יכול לחוץ בלי לגלות את ראשו. טוב, בבית יוסף מביא לזה כמה טעמים. הגמרא מסכת ברכות דף כ"ז אומרת לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו. למה? כי הוא מראה שהם שווים. ולא אחורי רבו מחלוקת. לפי רש"י משום יוהרה שהוא עומד מאחורי הרב שלו. לפי תוספות בגלל שזה נראה שמשתחווה לרבו. לרבנו יונה בגלל שם הרבו יצטרך לפסוע שלוש פסיעות והוא יעכב אותו. הוא לא יוכל, אם לא שהוא מרחיק ארבע אמות, שמותר להתפעל אחוריו וכנגדו, זה נראה כרשות אחרת בפני עצמו. אמנם, כותב שיבולי הלקט בסימן מג' בשם רבנו אי גאון. כל מה שאמרו חכמים שאסור להתפלל כנגד רבו, בשווה לרבו, לא אחרי ולפני. אחרי ולפני תמיד אסור, אבל כנגד רבו, מדובר רק ביחיד. אבל בציבור, אין לו לחלוק כבוד לרבו, מותר להתפעל כנגדו. כתוב בגמרא מסכת מועד קטן דף ט עמוד א שתלמיד שיוצא מרבו אפילו שהוא נתן שלום לרבו וביקש רשות לצאת ורבו אמר לו שלום אתה יכול ללכת אם הוא לן בלילה באותה עיר הוא חייב לבוא בבוקר פעם שנייה ולהיפטר ממנו להגיד לו שלום עליכם הרב אני רוצה ללכת לדרכי הרב ייתן לו רשות ללכת היום זה לא נוהג עד כדי כך היום אף אחד לא עושה את זה והרב לא מצפה לזה אז זה לא נוהג מה שכן זה נוהג, שאדם מגיע לרב שלו, אם הרב שלו צריך אותו, הוא אחד מהשמשים, אחד מהעוזרים שצמודים לרב, והרב יכול להצטרך אותו רגע, אז אסור לו ללכת, עד שהוא יגיד לרב, הרב מחילה, אני יכול ללכת, לבקש באמת מכל הלב, מחילה מהרב, אם הרב צריך אותו, אז זה לא פשוט שמותר ללכת על כל סיבה, על כל סיבה שטותית, מישהו קרא לו, זה לא צריך, אם הרב באמת צריך אותו, אז הוא לא יכול ללכת, סתם, אלא... יעשה בחוכמה, סיבה אמיתית, יבקש מהרב, או שסתם קשה לו, אבל שיבקש מהרב בצורה שיפייס את ליבו, שהרב יגיד לו בלב שלם, ואז מותר לו ללכת, אבל סתם סתם אדם שבא לרבו, הוא בא לשיעור, הוא יוצא, הרב לא מחכה לו, הרב לא מצפה לראות אותו, זה לא כמו שאנו פעם, שככה הוא מקפידים, פעם היה מלכות, רב זה היה מלך, היה הרגשה אמיתית שאתה חי בזכותי, ואתה מגיע לעולם הבא רק בזכותי, שזה פי אלף אלפים מכל החיים של העולם הזה, נצח נצחים, אין סוף, אין סוף, אין סוף שנים, זה רק בזכות התורה שאני נתתי לך. מסרתי נפש על התורה, מסרתי נפש ללמד אותך את התורה, בטהרה, בנקיות. מי יכול להגיד היום כזה דבר, השם ירחם. אז היה מלכות, רב היה תובע את הכבוד, הכבודה של תורה, תמיד היה נכשל במשהו, היה עושה לו נידוי. אבל היום, אכן היה מקפיד עליו, שהוא מגיע ככה, התלמיד גם זוכה לקניין תורה. הוא מרגיש את האמת שהתורה זה החיים שלו, והתורה עברה דרך הרב שלו. אז הוא נעשה צינור אמיתי לקבל, ואז התורה עוברת גם דרכו הלאה, ותמידיו גם עושים לו ככה, וכן הלאה, עד שיהיה תיקון שלם של כל העולם, ונזכה ללמוד תורה מהקדוש ברוך הוא, והיו עיניך רואות את מוריך, כמו שכתוב בישעיה, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לנו והוא בעצמו, לכבודו, כביכול ללמד אותנו תורה. מרן בשולחן ערוך אורחה עם סימן כ"ז סעיף י"א כותב אף שטוב שתפילין של ראש יהיו גלויות ונראות שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ראו מכה מכל מקום תלמיד בפני רבו אין דרך ארץ לגלות תפילין בפניו. זה נראה כאילו הוא מתעטר, התפילין זה התרה. הרמ"א כתב ונראה לי שעכשיו שאין מניחים אלא בזמן קריאת שמע ותפילה אפילו תלמיד לפני רבו יכול לגלות תפילין וגם תפילין של ראש יכול לגלות אותם. רק אם הולכים תפילין כל היום, אז שיצניע אותם, זה לא לוקח את ההתרה של התפילין גם מעבר למה שכולם רגילים. אז זה נראה כאילו הוא לוקח יוהרה בפני רבו. אבל רק בשעת התפילה כמו היום, אין בזה חשש. נפקא מינה, סתם להניח תפילין כל היום בפני רבו שלא מניח, זה גם כן אסור. אדם רוצה להניח תחלת, והרב שלו המובהק לא מניח תחלת, או שהוא הולך בפני מופלג בדורו, שלא מניח תחילת, אסור לעשות כזה דבר. מה, אתה מחמיר יותר ממנו, זה ספק נידוי. אבל זה כן צריך להיזהר, להיזהר מאוד בדברים האלה. לשון הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ה' לא יושב במקומו, ולא יכריע דבריו בפניו, ולא יסתור דבריו. והמקור של זה מה שכתוב אצל אביו, וכל שכן רבו שכבודו חמור מאביו. מזה שהוא כתב בפניו, משמע ששלא בפניו, מותר בין ברבו בין באביו. רק להגיד בפניו נראה לי שהרב צודק. אבל שיש מחלוקת סתם לא בפני הרב. הוא אומר הרב צודק תראה יש לך. זה מותר להגיד זה לא בפני הרב. רק בפני הרב זה לא מתאים. הגמרא מסכת יומא דף נ"ג מביאה את ההלכה שאדם יוצא מרבו לא יחזיר לו גב. אלא ילך אחורה ידדה לאחוריו לאט לאט. ככה זה דרך כבוד לרבו. זה הלכות. צריכים להתחזק בהם בסייעתא דשמיא. קודם כל הדעת אותם. החורבן הראשון בדעת זה שאדם יש לו דעת של עמי ארצות ולא דעת של תורה. כל הלכה שאדם לומד אותה ומבין אותה טוב טוב ומתחבר אליה הוא נהיה אדם אחר. כי התורה חודרת בו. מקבל, הוא שומע את הדברים. לכן טוב ללמוד בסבלנות כל דבר. באיטיות. להבין כל דבר טוב. לחיות אותו. להרגיש שאתה מבין את זה טוב טוב, אתה זוכר את זה, או עכשיו קיבלת דעת של תורה ונהיית אדם חדש. אם אתה מאמין בזה ואתה מקבל לעצמך לעשות, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אתה שומע את הדברים, זוכר אותם, ואתה שומר אותם בדעתך, מחכה ממתין לקיים אותם. זה נקרא שהתורה חקוקה בלב האדם. שאדם יודע את הדברים האלה, הוא כבר מקבל דעת של תורה. שהוא זוכר לקיים אותם, אז הוא מוציא אותם מהכוח על הפועל. ובזה אנחנו נעשים כלים לקבל את האור של התורה, את הסייעתא דשמיא של התורה. צריכים לדעת שהתורה זה לא אותיות, שמי שרוצה לוקח אותה יבוא גוי, וילמד תלמוד, ילמד גמרא, ילמד את כל הספרים, גוי שיש לו זיכרון, ילמד את כל הספרים בעל פה. אין בזה שום קדושה ולא כלום, הוא לא תמיד חכם, לא צריך לכבד אותו, התורה לא נכנסה בו, זה כמו עיתון באלמה. ככה כותב הרמח"ל בספר דרך השם, שאדם שאין לו הכנה לתורה, התורה שלו זה כמו קורא איגרת, כמו עיתון, עיתון, אין בזה שום דבר, כלום. הוא לא עשה ולא כלום. התורה זה אש. הלא כל דברי כאש נאום השם. האש לא יורדת רק אם אדם לומד, יש לאדם יראת שמיים. הוא כואב לו על דברים שהוא נכשל בהם, לפחות את זה, ועוד שהוא לומד במורה. לרשע אמר אלוקים מה לך יספר חוקה, מה זה רשע? אדם שלומד תורה והוא לא מקיים אותה. אם הוא נכשל, אבל לפחות יש לו רצון, וכואב לו, והוא רוצה לקיים את התורה, אז הוא כבר לא רשע. וגם שהוא לומד תורה במורה. אומר הרמח"ל, אם אדם ילמד תורה ככה באמת במורה אמיתי, ובדקדוק אמיתי לקיים כל דבר ודבר, הוא יזכה כמו יונתן בן עוזיאל, שכל עוף שהיה מרחף עליו היה נשרף מרוב קדושה, כי באמת כמו מתן תורה, ככה מקבל את התורה. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת משפטים דף צדיק ט עמוד ב, שהתורה זה לא אותיות, התורה זה נשמה. אורייתא. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ברא את העולם, הוא האציל את נשמת התורה, שבה הקדוש ברוך הוא השתמש לברוא את העולם ולברוא את האדם, והתורה היא מדברת אל האדם, היא שולחת לו רמזים ללב. אם האדם מבין את הרמזים הוא מתקרב אליה, אם לא הוא כסיל והיא עוזבת אותו אחרי כמה חודשים, היא מרחמת עליו, שולחת לו עוד איזה שביב לתוך הלב כדי שיבין ויתקרב אליה. אם הוא חכם, הוא מתקרב קצת, והיא גם קצת, עוד קצת, והיא גם עוד קצת, עוד קצת, עד שהוא מוסר נפש על התורה, והתורה אומרת לו, אתה מסרת נפש, גם אני מוסר נפש, מוציאה, התורה עד עכשיו מדברת איתו מרחוק, או מאפיר וילון. ברגע שהוא מסר נפש על התורה, התורה פותחת הווילון, מדברת איתו כדבר איש על רעהו, פנים בפנים, כמו שכתוב בספר מגיד משרים של מרן על בית יוסף. זה לא מלאך מגיד, זה טעות חמורה שהשתבשה במשך הדורות. מרן הבית יוסף זכה לקיום של דברי הזוהר באופן מוחשי, מה שלא זכו מאות שנים לפניו. כזה דבר, שהתורה דיברה שכינה, דיברה מתוך גרונו בגלוי שאנשים, זה לא מלאך מגיד חס ושלום. זה היה התורה בעצמה דיברה איתו, כמו שכתוב מפורש שם בפרשת ויקל, מדור הבטרה במגיד משרים, שכינתה ממללה בפו אימך. השכינה מדברת עמך, והנה השגת מה שלא השיג אדם אחד בדור ולא אחד מכמה דורות. אז התורה זה נשמה. היום בעניותנו, גם במקומות של תורה, הפכו את התורה למקצוע. לוקחים את המלמדי, אין כבר רבס שהיה פעם, רבס של השמיים, הוציאו אותם. לקחו עכשיו, עושים להם הכשרה פדגוגית חילונית, ו... שזה מקצוע תלמוד, אתה יכול לראות איך מישהו אמר לי שהבן שלו הגיע הביתה, אמר אבא אני לא יכול ללכת. מה? אומר, המלמד עם סמארטפון, סיגריה, רגל על רגל, וככה פותח את הספר ללמוד תורה. הבן שלו אמר לו, אבא איכס, זה תורה? ילד בגיל 8, יש לו לב טהור להבין כאלה דברים. היום הכל נהיה חיצוני, יש מקצוע תלמוד ויש מקצוע אנגלית, אוי לנו השם ירחם לאן הגענו. וככה המצב הולך ומתדרדר. אם אנחנו לא נהיה חכמים לקבל יראת שמיים, לדעת שהתורה נמסרת מדור לדור מתוך מורא וכבוד, לא כל אחד שחושב שהיה לו שימוש חכם יש לו שימוש חכמים. אדם שלא עמד לפני רבו וספסותיו נטפו מר, כל כולו פחד מוות, כעומד לפני מלך. אדם שירך פעם אחת אחרי רבו, צריך לעשות את התשובה הרבה 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 שנים. אין, התורה לא תרצה להיכנות אליו. הוא הולך ומתעדר שהוא תלמיד של תלמיד, והוא בפחד פחדים. בוא נראה אדם שלומד ספרים קדושים שהוא לומד כולו בפחד, ומה אם הוא... נגיד אדם שדבוק בתורת הבן איש חי, הוא לא ראה את הבן איש חי מעולם. אבל הוא באמת מכל הלב, מכל הנשמה, אוהב אותו, וירא ממנו, ורועד ממנו. הוא לומד את כל תורת הבן איש חי בעל פה, והוא חי אותה, והוא מעמיק בה, מחדש בה, ומשכיל בה, הוא נקרא תלמיד אמיתי. יותר מכל התלמידים שהוא לבן איש חי, אם לא היו ברמה הזאת שהוא, בוודאי שנשמת הבן איש חי, תבוא ותראה. וככה כל אחד אחד מגדולי הדורות, וכל שכן, אם נעשה ככה לכל גדולי הדורות, וכל שכן, אדם שזוכה שמנשמיה, הקדוש ברוך הוא, מלמד אותו, שיש, כמו שרבנו אריזל זכה, אליהו הנביא היה הרבה גילוי אליהו. גילוי אליהו זה, היה הרבה צדיקים. יש בחינות בגילוי אליהו. אבל האריזה לא זכה לגילוי אליהו. האריזה זכה של הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא ללמד אותו את התורה. דהיינו שהוא הפשיט אותו מהגוף האחור, פשטות הגשמיות, ולימד אותו המון 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 תורה לאין שיעור. זה האדם שאנחנו יודעים, עם מי אנחנו, מה זה רבותינו הקדושים והטהורים? אדם מזכיר את המילה אריזה, לאיזה פחד ורדה, מה זה הגאון מווילנה, מה זה הבעל שם טוב, זה ענקי עולם. גם הגאון מווילנה, הוא לא רצה מלאכי מרום שלמדו אותו דגלו לסוד התורה, אבל הוא אמר שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישקל עם נשיקות פיו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את התורה. זה מילים שהבעל שם טוב הקדוש אמר. שם טוב הקדוש אמר, כמביא אדמו"ר מקומרנה, שיש אדם ששומע תורה לא מפי מלאך ולא מפי שרף, אלא מפי קודשא בריחו, וגם הוא, אם חס ושלום ייכנס בו גאווה רגע אחד, יכול להחריב את הכל חס ושלום. התורה הקדושה היא המקור של החיים, המקור של הרפואות, המקור של כל הקיום לנצח נצחים. זה לא פחד, זה לא פחד של דיכאון, זה פחד של נתינת אמת. תאמין שזה החיים שלך. תאמין שהכל נברא מכוח התורה. לא היה כלום, יש רק את הקדוש ברוך הוא. אבל אין לו מלבדו כלום. פעם לא היה כלום, רק את השם. מה שאתה רואה זה הכל שקר. מה שאתה לא רואה זה את השם, זה האמת. יש רק אחד יחיד ומיוחד. והוא הציל את התורה הקדושה, שהיא אש. וממנה הוא ברא את כל העולמות, הוא ברא אותך. כשאתה רואה פסוק בתורה, אתה שומע דברי תורה, אתה כל כך חייר, אתה יודע שזה האותיות, שזה השורש של כל הגוף שלי, של כל הנשמה שלי, של כל החיים שלי. ככה אני מתייחס לזה, ככה אני מכבד את זה, יותר מעביר לנשימה שלי. האותיות של התורה, הספר של התורה, הדברי תורה שאני שומע, וכל שכן הכבוד של הרב שלי, שהתורה עוברת דרכו. אז ככה האדם זוכה לתורה, והתורה אוהבת אותו, והתורה תשמור עליו, והתורה תגן עליו. יש שיעור שרם מסר, שיעור נורא, סברת השם נראה מתי יש זכות שהוא יצא לאור. בערב שבועות. אדם שומע את זה ורק בוכה, בוכה, בוכה. מה זה תורה? איך אדם שלא זכה ללמוד תורה. לא זכה ללמוד תורה. אבל הוא כל כך אוהב את התורה. הוא כל כך מכבד את התורה. כל תמיד חכם יקר בעיניו. כל דבר תורה שהוא שומע הוא מתרגש ממנו. התורה אצלו זה הערך העליון. התורה אוהבת אותו. התורה תיתן לו עוד 30 שנה מתנה. התורה תרפא אותו. והתורה תעשיר אותו. והתורה תיתן לו כל טוב בעולם הזה או בעולם הבא. הוא מסכן, הוא לא יכול עם התורה, הוא לא מבין. אין לו סייעתא דשמיא, מנסה, הוא לא מצליח, אבל התורה אצלו זה בראש המעיינים מכל הלב, מכל הלב. הוא באמת מחובר לתורה. שמזכה אותנו גם ללמוד את התורה, וגם להבין אותה, ולהתחבר אליה עם הדעת, ידיעת התורה האמיתית שלמה, שכל התורה כולה, לשמוח בה, קיים את ההלכות של כבוד רבו כמו שצריך, ולהמשיך את התורה הלאה לכל עם ישראל, כולנו כאיש אחד בלב אחד. שנזכה ליום הזה של ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך, אותו כבוד שאנחנו עושים לרב, מזה נלמד איך לכבד את הקדוש ברוך הוא. למה המלך לא מתגלה? כי זה מסוכן. כל אחד עושה כמו שרבנו, שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, כן, אבל הוא פתאום יכאב לו, למה לא הוא יושב על כיסא הכבוד, במקום הוא ימחק, לא ישאר ממנו זכר, לנצח, סכנת נפשות. כל אחד רוצה להתקרב, הקדוש ברוך הוא עושה אין סוף רחמים וחסדים. מה שאדם רוצה להתקרב אל השם, השם רוצה לקרב אותו פי אלף אלפי אלפים, לקרב אותו ולתת לו תורה וקדושה וכל טוב. אבל הוא בשכל האחור שלו, הוא יכול לפגום ולפגום ולהימחק. הקדוש ברוך הוא אף הפיכה נותן לו בצמצומי וצמצומי, ונותן לו תורה, נותן לו קדושה, נותן לו יראת שמיים ואהבת השם, וצמצומים של צמצומים של צמצומים שיוכל לעמוד בהם. אבל אין לו בכלל דעת, אין לו דרך ארץ. איך אתה עומד לפני השם שברא אותך יש מאין? אתה מאמין בזה בכלל? אתה יודע לתת כבוד שאתה בכלל לא קיים בפניו? בוא נראה אותך איך אתה עומד לפני אבא. איך אתה עומד לפני אמא. אבא ואמא שלך זה כל החיים שלך. אדם צריך לדעת לתקס מחשבות כל היום. איך אני מנעים את החיים של האבא שלי והאמא שלי מכל שיהיה להם הכי הכי טוב בעולם. ויותר מזה ויותר מזה את החיים של הרב שלי. הרב שלי רוצה בסמים. הרב שלי טוב לו תוספי תזונה טובים. הרב שלי טוב לו ניגונים. אין לו מכשיר כזה. איך אני רק מנעים להם את החיים. איך אני כותב מכתב תודה להורים. מכתב תודה לרב. איך אני עושה לו את הכי הכי טוב בעולם. מכל הלב, מכל הנשמה. ככה אדם לומד איך לעשות לקדוש ברוך הוא. ואז אחרי שיהיה לנו כבוד תורה, נוכל לכבד את השם. השם יתגלה אלינו וימד אותנו תורה. את כולנו. זה המטרה. שכל עם ישראל יזכו לדרגות האלה. אנחנו נזכה לזה. היה כבוד תורה אמיתי. דעת שהתורה זה חיינו. והכבוד של הרב, איך שכותב הרמב״ם, אין לך כבוד גדול מכבוד הרב, ואין לך מורה גדול ממורה הרב. אסור, אומר הרמב״ם, אתה לא יכול להגיד שהכבוד של השם הוא יותר, זה פחד פחדים. אתה לא יכול להגיד שלפי התורה הכבוד של השם הוא יותר מהכבוד של הרב. השם ציווה אותך לכבד את הרב, לכבד את השם במקסימום ולכבד גם את הרב במקסימום. לירא מהשם במקסימום, גם לירא מהרב במקסימום. הקדוש ברוך הוא השווה כבוד עבד לקונו. כן? ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. לכבד את הרב במקסימום של המקסימום של המקסימום. אדם שככה כיבד את הרב שלו ועשה באמת, אחר כך הגיש לו שימוש חכמים, השם מזכה אותנו באור פניו יתברך, אמן כן יהי רצון.
ביי.